לפוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, ראש חודש אדר תשע"ח, אצלנו באולפן בירושלים קצת קריר, איך אצלכם אבי?
תשמע, אני אחרי שבועיים בירושלים וצופים, מספיק לי. אתה כל פעם חוזר, מקורר, משתהל. נשארתי בבני ברק, מזג האוויר פנטסטי.
אבל בראש חודש אדר הלב תמיד חם, אתה יודע, זה החודש שבו מרבים בשמחה, וזה החודש שבו הפילו עלינו פור לאורגנו, והקדוש ברוך הוא הצילנו מידם. מי האמן שלך, אבי?
הוא, חסרים אמנים, תשמע, כל...
אמן, יש הסרט בני אמן, יש את אמן עצמו. אז בוא נתמקד, מי האמן שלך?
תשמע, האמן שלי זה לפיד, הוא נהיה גם האמן של ביבי עכשיו, השבוע, ראית מה זה? ואיך ליצמן ישר משחזר את הסיפור הזה שהיה או שלא היה, שהוא הציע לו אז להיות ראש ממשלה אלטרנטיבי, אז פתאום הוא הופך לאויב האומה כולה. וביבי דוהר בגללו הביתה, ואתה יודע, החרדים, תשמע, לא היו כחרדים שמגוננים על נתניהו.
מה זה הגנו עליו? לא יודעים,
כאילו
אנחנו...
לפני שלוש שנים, לא כן. הוא הרכיב ביחד עם לפיד את הממשלה, כן? נכון. היה איזה ראש ממשלה, אסור להזכיר את שמו, שאם לפיד הרכיב את הקואליציה, אבל נו זה יאללה.
כן, אבל אתה יודע, זה לא מאהבת מורדכי במקרה הזה, זה לא מאהבת בנימין, אלא יותר מסינת המן, אתה יודע, לפיד מבחינתנו זה סוף הדרך, אם הוא זוכה בבחירות הבאות ועולה לשלטון, אנחנו יכולים פשוט לארוז את המזוודות שלנו ולחפש...
כן, ככה אתה רואה את זה?
תראה, אני לא יודע,
או
אבל
שאולי
אני...
כשהוא יהיה בשלטון ויצטרך את החרדים, פתאום הוא
השאלה,
יוכל להתגמש, הוא ידבר אחרת כמו שהוא דיבר. הרי הכל בסוף פוליטיקה, אין לו את השנאה, אני חושב, שהייתה אצל אבא שלו. כי אתה רואה שבקדנציה הזאת הוא התחיל אותה אחרת, ועכשיו כשהוא חושב שהוא יוכל להתגדל על חשבון המריבה עם החרדים, הוא מתנהג אחרת, אז לך תדע.
כן, אתה יודע, אמרנו שמרבים בשמחה, אז בוא ננסה בתוך קרן, בתוך החושך הזה, למצוא איזשהו קרן אור. והקרן אורי אומרת שאין לנו חשש שבבחירות הבאות...
יש לנו מנדי אור הטכנאי שלנו היום, אז כבר יש קרן אור.
קרן אור אחת, אבל בוא נדבר במובן הפוליטי. אתה יודע, אני שאני עשיתי כל מיני חישובים של מנדטים לפי הסקרים, איך תיראה הממשלה הבאה, הקונסטלציה...
הוא עולה בסקרים, זה בכלל דבר מדהים.
כן, אבל תסתכל, יש הקונסטלציה הכי נורמלית שהייתה לי, הכי הגיונית,
זה שהליכוד... ביבי לפיד.
לפיד וליכוד יש להם, והליכוד יש להם 50 מנדטים, הם יצרפו קצת בקואליציה, אבל עכשיו... שיושב ראש הקואליציה הוא נחקר, ושמי שמעיד נגדו זה יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, והשניים מכנים אחד את השני בכינויים הכי פראיים שיכולים להיות, הקונסטלציה הזאת מתה.
אין מתה בפוליטיקה, זה כבר למדנו, אבל...
כן, אבל אתה אחד קורא לו עבריין, והוא מעיד נגדו.
אבל מה שהיה באמת בין נתניהו לבין לפיד, זה באמת נראה, אתה יודע, שהאהבה בין השניים כבר לא תהיה, אבל בואו נדבר, תמיד אנחנו מסתכלים על זווית הראייה שלנו, איך כל מה שקרה שבוע משפיע על האפשרות וההיתכנות לחוקק את חוק הגיוס עוד בקדנציה הנוכחית. איך אתה רואה את זה, יעקב? טוב, ובוא, אז... אפרופו הסרט בני אמן, נדבר על כן, האמנים אז... הקטנים, כן.
בעניין הזה, זה מתאים לדבר על זה בראש חודש אדר, כי פה אנחנו באמת זקוקים לנס שמעבר לגדר הטבע, איזושהי התפתחות שאנחנו לא צופים אותה, כי ההתפתחות שאנחנו יכולים לצפות, בדרך הפוליטית הטבעית, אז אין שום הסתברות, אבי, שהחוק הזה עובר, לא במושב החורף, והוא גם לא יעבור במושב הקיץ. למושב החורף הוא לא יעבור, כמו שנתניהו קיץ הוא ברווז צולע. הוא ספק בהמלצות האלה, כמה שגפני מחבק אותו, וליצמן מחבק אותו, ובציבור שלנו, אתה הולך ברחוב, אתה יודע, אני נזכר בימים של הוא זכאי, רק עשר שנפגין לעומתו. אבל תכלס, פוליטית, הוא ברווז צולע.
בסקר שעשו, אז הציבור שהכי מגונן על נתניהו זה הציבור החרדי. רק 4% חושבים שהוא מושחת. זה דבר מדהים.
כנראה שאני ואתה נמצאים ב4% האלה, אבי.
לא, יכול להיות שלעומת כל הפוליטיקאים החרדים, אז יחסית הוא הכי פחות מושחת, כן.
לא, לא, לא.
חלילה, 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 כן. כולם זכאים, כולם.
לא רק זה, זכאים באמת, אבל...
באמת, מה? ודאי. על פי דין.
נכון, אבל למה...
על פי דין הם זכאים.
לא, כולם. אני גם מכיר אותם, אתה מכיר, אתה ראית את גפני אוכל פעם באיזושהי
לא.
מסעדת יוקרה,
אני מכיר סיפור שגפני הגיע פעם למסעדה,
מעשן סיגרים, לא, זה לא אנשים למסעדה, שלנו.
באחת כן. הפעמים הבודדות, ולא מסעדה מי יודע מה, לא איזה מסעדת גורמה, היה שם מרק ב-30 שקל, הוא לא היה מסוגל, אמר לי מישהו שישב איתו לבלוע את הקף של המרק, אומר, מה בכנסת אני על זה 10 שקל, 30 שקל, אומר לו, מה אכפת לך, אתה לא משלם על זה, שלו לא היה מסוגל לאכול, אגב, אפרופו צניות, לעיקר בחברי הכנסת של יהדות התורה, אתה רואה באמת את מידת הצניות הזאת שאין היום אצל אף פוליטיקאי כמעט. אולי בני בגין.
אתה יודע מה, אני גם בשעס קצת סיפורים אחרים, אם הם התרגלו להנהגה של מלכס והכל, חלק כן. מהם בגלל ההנהגה הזאת, אנחנו יודעים לאיפה שהם הגיעו, אבל אתה יודע, ביהדות התורה, אתה נכנס לחדר של פורוש, מה אתה רואה אותו אוכל?
את המרק שמרים לו מהבית, מלח, כן.
שאשתו נוטט.
והוא מתענג על זה כאילו, אתה יודע.
כן, מה אורי מקלב אוכל?
אורי מקלב אוכל סנדוויץ'.
אוכל סנדוויץ'ים, יעקב אשר אני כמעט לא רואה אותו, הוא גם כן איזה מרק במזנון, מוזס גם כן לא יודע לאכול. אין לך דמות שאתה יכול להגיד, שמע, הבחור הזה יודע ליהנות מהחיים, ובעניין הזה אני חושב שהם האנטיתזה לכל השחיתות שאנחנו מדברים עליה, אבל אני רוצה לחזור למה שדיברנו, אבי, אנחנו מדברים על לפיד, ואנחנו מתפללים שהוא לא, אבל תשים לב לנקודה אחת, אם נתניהו הולך הביתה בגלל כתב אישום, ותכף אנחנו נהיה פה הפרשן הפוליטי בן כספית, וננסה לנתח את האפשרות הזאת, אם הוא הולך הביתה בגלל כתב אישום, אז מה? מי יהיה ראש הממשלה? הליכוד מתרסק, ויש לנו את לפיד, זאת אומרת, אנחנו יכולים לצאת בנקודת הנחה די מצערת, שאם לא יקרה פה משהו...
הוא לא הולך כל כך מהר הביתה, נתניהו.
נכון, אבל...
הוא לא הולך כל כך מהר, אבל בוא נדבר כשהוא נמצא, גם כשהוא נמצא, אני חוזר לנושא הזה של חוק הגיוס, אתה לא רואה שום חקיקה שעוברת. אגב, אני חייב לומר לך, אנחנו מדברים פה הרבה, וגם כתבנו על פסקת ההתגברות, ושגפני ויתר לכחלון, התזה שהוא משמיע, או בסביבתו ככה משמיעים באוזנינו השבוע, הוא אומר כך, אם נלך לפסקת ההתגברות על הראש של בגץ, המפלט הכי נוח לבגץ לנטרל את העניין הזה של פסקת ההתגברות, שזה איום קיומי על סמכותו, זה בעניין של הגיוס. כי בגיוס כל הציבור הישראלי יצדד בפסיקת הבגץ. לכן, לפחות מהמשפטנים שהוא מתייעץ איתם, הם אומרים לו שפסקת ההתגברות זה המוצא הכי מסוכן ללכת אליו.
אז מה, מעניין. מוצא,
השאלה
אז
מה כן?
שהוא מציע? חוק יסוד יעקב. לימוד התורה?
כן,
זה מה לא ש... לא נעים לי להגיד, כי מדובר בחוק יסוד וזה לימוד תורה, אבל... נתייחס רגע לחלק החוקי, מדובר באיזשהו בדיחה, זה יתקבל על דת הקהל החילונית, זה עובר, זה מגונן בבגץ, נדמה לי שזה התחיל כאיזשהו רעיון וירטואלי כזה, ופתאום זה התממש.
המשגיחים אבל... בישיבות כבר הריצו על זה הרבה שיחות, יעקב.
על מה? על חוק יסוד לימוד התורה?
מה? זה יהיה פעם ראשונה שלמדו אזרחות בישיבות. זה יישאר כנראה רק שם.
אגב, אתה יודע מה, אם פורש הצליח לעשות בחוק מוסדות הפטור, שיידיש זה שפה שנייה, אז נוכל להגיד שבישיבות לומדים אזרחות, בגלל חוק יסוד, לימוד התורה, יכולו לקבל אפילו תקציבים ממשרד החינוך על לימודים כלליים.
יאחדו את תקנות הפטור והגיוס ביחד.
כן.
טוב, בוא נדבר אבל על עוד נושא. השאלה, גם ראינו את נתניהו, בתחילה הוא דיבר על זה שחייבים לרוץ ולחוקק את חוק הגיוס, במהירות הכי
גדולה שיש. הוא אמר לחרדים, איפה אתם? תביאו חוק, נעביר אותו, נגמור עם זה כבר.
ופתאום אתה רואה אותו, מרים מצערת. פתאום הוא נעצר, הוא אומר, רגע, לא צריך לרוץ עם זה, בוא נחכה, בוא נבדוק. מה קרה שם? אני חושב שאתה גם קצת כתבת על זה השבוע, ושמענו דברים בנושא השבוע. מה קרה שם?
תראה, ברמה העקרונית, נתניהו אוהב לעבוד בשיטת החרב על הצבא, זאת אומרת, הוא עושה דברים קשים, רק שאין לו ברירה והוא נדחק. אל הקיר, זה ברמת העיקרון, אבל כמו שאמרת, בחוק הגיוס הוא רצה כבר לגמור את זה, כי הוא הבין את מה שכולנו מבינים, שככל שמתקרבים לבחירות יהיה יותר קשה, אבל מה שקורה באמת, יש שם ויכוח בתוך הבית, בתוך הסביבה הכי קרובה אליו, זה אני פרסמתי את השבוע בטור, בשם גורם בכיר במפלגות החרדיות, יש לו יועץ שאומנם מורחק בגלל כל מיני סיבות, שלא נזכיר אותם פה, ידידינו נתן אשל, ולפי דברי אותו גורם בכיר, נתן אשל אומר לו, תשמע, ליברמן מחפש עילה להקדים את הבחירות על רקע
נושא. מה שלדעתי לא נכון.
כן, אבל
ליברמן, במיוחד במצבו בסקרים, אין שום עניין להקדים את הבחירות, נוח לו בכל יום במשרד הביטחון, ואם הוא יכול לסחוב ככה עוד שנה, אני חושב שהוא ילך על זה, אבל תראה,
רגע, אבל הפרנויה, יודע, בפרנויה.
ללחוש פרנויות באוזנו של ביבי זו כנראה המשימה הכי קלה שיש.
ומי עשה את זה הכי יפה בקדנציה הקודמת? מי לחש על אוזנו כל מיני קונספירציות?
ליצמן גרם לו ללכת ולפרק, למרות שביבי יודע השבוע שהוא פירק את זה בגלל ישראל היום, אבל אין ספק שאז כשהוא סיפר שלפיד מחזר אחריו ומנסה לבנות קואליציות שכולנו יודעים שזה היה פייק ניוז אמיתי, זה גרם אז לביבי לצאת מכליו.
נכון, אבל בוא נזכיר למאזינים שלנו שלא כל כך מבינים אולי את הרמזים שלנו, ליצמן עשה, נגיד בקצרה, לקראת אמצע הקדנציה הקודמת, ליצמן בא לנתניהו וסיפר לו, שיש תוכנית של לפיד להקים ממשלה חלופית, זאת אומרת, הכי דמיונית שיכולה להיות, לפיד, החרדים, ליברמן וכל היתר, ולהדיח אותו באמצע הקדנציה. זה פשוט פרי הדמיון, כי לפיד וחרדים לא ילכו ביחד. נתניהו גם ברר אצל לפיד והוא הכחיש, אבל כשמדובר בפרנויות, אתה יודע, נתניהו לא לוקח סיכונים, הוא זרק את לפיד, פרק את הממשלה וכל ההמשך ידוע. יכול להיות שזה מה שנתן אומר לו גם עכשיו. אומר לו, למה אתה צריך את זה? למה אתה בכלל זה? אולי ליברמן יחפש אילה להקדים את הבחירות. אגב, אני קראתי השבוע מכתב שישראל ביתנו שלחו על רקע החוק הזה של בתי הדין שיכולו לעסוק בדיני ממונות. אני מתרשם ממנו שליברמן החליט שהחרדים לא יקבלו שום דבר בקדנציה הזאת, לא רק בנושא הגיוס, בנושאים אחרים, ולכן נתניהו...
הוא, ליברמן מכנה, וזה אתה שומע גם אצל שרים חילוניים כמו אלקין ולוין, שלא חשודים בשנאת חרדים, ומה שהוא מכנה רדיקליזם חרדי, כן? יש שמאל רדיקלי ואיסלאם רדיקלי, אז אצל ליברמן יש עכשיו חרדיות רדיקלית, אולי יש גם רוסיות רדיקלית, אני לא יודע יעקב, ומה שהוא אומר, הוא מביא דוגמה ממתווה הכותל, מהגיוס, מהשבת, הוא אומר, לא משנה מה תיתן לחרדים, בסוף הם יבואו אליך בדרישות חדשות, בגלל האתרים והרדיו, והתקשורת החרדית, שנושפת כל היום באור פעם, טוב. אי אפשר להגיד אגב שאין דברים בגו.
טוב, רוב הדברים כמובן לא נכונים, אבל הזכרת את מתווה הכותל, אתה יודע, המתווה הזה, הממשלה פסלה אותו, וזה עומד בדיון בבגץ, על מה שעושים, עושים איזשהו מתווה דה פקטו, מרחיבים להם את רחבת עזרת ישראל בכותל הדרומי, ובלי להכיר בהם לתת הכרה רשמית, כן. אומרים, יאללה, תלכו, תעשו את הטקסים שלכם.
מאותתים לי כאן יעקב שבן כספית על הקו, אז אנחנו נצא לפרסומות, ומיד נהיה כאן עם הפרשן הפוליטי, ומחבר הספר על הביוגרפיה על נתניהו. בדיוק בזמן יצא לו.
כן, יישארו עמנו, יהיה מעניין.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שנים חיכיתם לבשורה הזו, עכשיו זה קורה. יש חסד בארות יצחק, פתחנו. יותר מוצרים, יותר טריות, יותר אפשרויות במקום אחד. מגוון עצום של מחלקות, יש. עמדות שרוק וקנה לקנייה מהירה בלי תור, יש. חנייה בשפע, יש. יש חסד בארות יצחק, ממציאים את חוויית הקנייה מחדש.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזור.
כשמחפשים בשר איכותי טרי, צפראי. צפראי, המומחים לבשר, כל חלקי הבקר מעגלים צעירים. ועכשיו במבצע, צלעות עגל לחמין ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. משלוחים עד בית הלקוח בחשות הרב לנדה שליטה, ניתן להשיג שחיטת לובביץ'. צפראי, עזרה 11 בני ברק, 1-700-708-440.
גאון הקטן שלך, איזה גובה של מגדל, הוא עוד יהיה אדריכל.
ברוך השם, הוא מתפתח מאוד יפה.
גם את נותנת לו סימילק?
סימילק למהדרין, עם ההרכב הייחודי לעיכול קל ולהתפתחות שכלית. היחיד עם אומגה 3 ו-6 בכל השלבים, פרביוטיקה וללא שמן דקל. סימילק למהדרין, להתחיל בגלל העיכול, להמשיך בגלל ההתפתחות. לתשומת לב, חלב אמו המזון הטוב ביותר לתינוק.
תשמע, לא תאמין איזה חלום היה לי. חלמתי שזכיתי במיליון שקלים לרכישת דירה.
תתעורר, תתעורר, זה לא חלום. זה המבצע של תנובה.
מבצע הזכייה של הבית. אוספים 10 אריזות ממוצרי חלב של תנובה, ויכולים לזכות בהגרלה הגדולה. מיליון שקלים לרכישת דירה. ובהגרלות השבועיות, חבילת מוצרים יוקרתית או ריהוט של אחד מחדרי הבית. ככל שתרבו לשלוח יותר אריזות, כך יגדלו סיכוייכם לזכות. פרטים בטלמסר 03-373-9999.
תנובה, הבחירה של הבית.
כפוף לתקנון המבצע, למהדרין יש תנובה.
רוצה להתברג בתחום עם עתיד מבטיח? בוא תבנה על זה. מרכז כיוון מזמין אותך לכנס בונים עתיד. כנס תעסוקה ייחודי בתחומי הבנייה. לפרטים ולהרשמה 0732-800-323.
כאן רג'ה מהודו, אני מוריד לכם זבל, ואתם לעבוד רגוע.
תנו לרג'ה ולמאות עובדים הודים לסנן לכם את האינטרנט. 019 ונטפרי מציגות את סינון האינטרנט ההיברידי, המסנן מיליוני תמונות בסינון אנושי ורובוטי, כדי שתוכלו לעבוד עם גישה לתוכן מסונן. חייגו עכשיו 055-99-055-99 לזקוקים לצורכי פרנסה.
חולמים על חיוך בפה מלא ולאכול הכל? שלום, כאן דוקטור יצחק גולדנברג ממרפאות בינת השן. בואו לפגוש אותי ותראו שהכל אפשרי, עם טכנולוגיה מתקדמת ללא כאבים, ותופתעו מהמחיר. מחכה לכם.
כוכבית 4970, בינת השן.
כל מה שחשוב לך.
אימא, אנו שמחים לבשר לך שמהיום, המרכז לנשים ויולדות שיבא בתל השומר פועל בהתאמה גם לנשים המקפידות על דרישות ההלכה ועל כשרות מהודרת.
מתאמת קהילה עומדת לרשותכן. לכל בקשה או לקביעת סיורים וקורסי הכנה ללידה, חייגו 052-666-7991. 052-666-7991.
הבית קטן ואתם זקוקים לשיפוץ? רוצים לשפץ את הדירה אך זקוקים להלוואה? קרדיט אקספרס, הלוואה מהירה ומשתלמת ממוסדות פיננסיים מוכרים בתנאים אטרקטיביים. חייגו, כוכבית 8941, קרדיט אקספרס, הדרך המהירה להלוואה בטוחה. קיימת הריסקה, בכפוף לאישור הגורם הממנה. אי העמידה בפיראון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
תקשיבו למי שחזר מטיפול במופתא ברומניה.
אני הולכת רגיל, לא הייתי יכולה לעמוד כי אין לי כאבים כמו שהייתי קמה בבוקר. תודה לאל, אני קמה, אני מסתובבת, אני עושה לי מה שאני צריכה.
לראשונה, חבילת נופש רפואי בטיפול במופתא ברומניה, בכשרות מהודרת ובליווי רפואי צמוד. התקשרו 03-96-41-555 או הקישו מופתא.org והבטיחו את מקומכם בקבוצה הקרובה, היוצאת בעזרת השם בי"ח אדר.
אופטיקה הלפרין במבצע שיכניס אתכם לפוקוס. שני זוגות משקפי מולטיפוקל שבמבצע ב-1,399 שקלים.
תלפן ודאי את זכויותיך בביטוח לאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. החברה המרכזית למימוש זכויות. כוכבית 500, כוכבית 500. פתיחת תיק חינם.
כשמחפשים בשר איכותי טרי, ספראי, המומחים לבשר איכותי וטרי, בחשות הרב לנדה שליטה, 1-700-708-440.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, כי לא צריך להיות רוטשילד בשביל פה בריא וחיוך יפה. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שלום וערב טוב לפרשן מעריף סוף השבוע, בן כספית.
אהלן, ערב טוב חברים.
ערב טוב לך בן, אתה יודע, הספר שלך, אנחנו אומרים אצלנו, הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבא אחד, זה לא שאני קורא לזה ספר תורה, אבל יצא לך תזמון פנטסטי. הספר יצא שבועיים, בדיוק בשבועיים, שנתניהו הכי חם בחדשות, ואני שואל, אתה תזמנת את זה?
אומרים שאלשך הקדים את ההמלצות, כדי שהספר יחטף גם המהדורה השנייה.
אתה תזמנת או שזה יצא במקרה?
אני פשוט מוכזב קשות משניכם.
או...
משניכם אני הייתי מצפה שלא תגידו שזה מזל, שתגידו שזה מהשמיים עוזרים לי.
זה מזל
מהשמיים עוזרים. מהשמיים עוזרים רק לביבי. בצד השני זה מזל, כן.
יש בזה משהו. תשמעו, אני לא תכננתי את זה, אני עובד על ספר הזה 4 שנים. ואני לא חלמתי שכשהתחלתי, שיהיו חקירות בכלל, שיהיו המלצות, שיהיו קלטות, שיהיו... לא ידעתי את כל זה. והתאריך של יציאת הספר כל הזמן השתנה, על פי כל מיני אילוצים, כן הספקנו, לא הספקנו, ייעוץ משפטי, זה היה אמור לצאת בחגים, בחגי תשרי האחרונים, וזה נדחה לינואר, ואז בסוף זה נדחה לפברואר, ורק אחרי שקבענו את התאריך, פתאום התברר שזה קרוב כנראה להמלצות.
למה זה באמת יצא קודם בארצות הברית?
במקור, אני התחלתי לכתוב ביוגרפיה נתניהו בהזמנה של הוצאה לאור אמריקאית. והזכויות בעברית נמכרו לידיעות אחרונות, זה הסיפור. עכשיו, הספר באנגלית הוא ספר אחר, הוא נסגר לפני יותר משנה, והדגשים שלו אחרים והעריכה שלו אחרת, הוא עוסק הרבה יותר בנושאים שהם הארדקור, שמדיני, ביחסים עם אובמה, ומסע ומתן עם פלסטינים והעניין האיראני, והרבה פחות פוליטיקה ישראלית, וגברת נתניהו, כל זה... אקטים זה פחות על האמריקאים, כי הם חפים מפשע כידוע, ולכן הספרים הם גם שונים מבחינת תוכנית, וגם יצאו בתאריכים שונים. הספר האמריקאי שנקרא The Netanyahu Years, שנות נתניהו, יצא ביולי 17, והספר בעברית יצא עכשיו.
נתניהו כל כך מעניין את האמריקאים, אני רואה בספר שאתה אומר שהם חושבים שהוא היה נולד אצלם, יכול להיות שהנשיא ארצות הברית. הוא מעורר שם השתאות, הוא מעניין.
הוא נבחר שם מקום שמיני ברשימת האישים הנערצים ב... לאחרונה.
חבר'ה, נתניהו הוא מגה סלב עולמי. קודם כל, הוא אחד המנהיגים שאינם דיקטטורים, לפחות לא על הנייר, הכי ותיקים בעולם, אם לא הוותיק שבהם, צריך לבדוק את זה, המלך עבדה טוב, לא נספור כאן מלכים, בואו נדבר על דמוקרטיות, הוא אחד הוותיקים בעולם, הוא אחד המוכרים בעולם, הוא פופולרי מאוד בארצות הברית, בעיקר על הקהל הרפובליקני, הוא מוכר בסין, הוא מוכר בהודו, הוא מוכר ברוסיה, הוא מוכר מאוד בכל העולם הערבי, הוא מייצר המון או שנאה ואנטגוניזם או הערצה ואהבה, זה מתבקש לכתוב, אני הייתי די בהלם כשגיליתי שאין ביוגרפיה על נתניהו בכלל, ואני מקווה שהצלחתי למלא את הוואקום הזה.
ובאמת ניכר בכתיבה שלך שעד לרגע שבו הוא הופך לראש ממשלה, אתה יודע, זה נכתב כמעט בהערצה, שים את האצבע לנקודה שבה הכל החל להרכיב שם. ואחרי המלצות השבוע, גם מי שאוהד אותו ומאמין בו, אבל לא יכול להתעלם מההר המתנות שהוא קיבל, ומכל מה שזרם לעברו, נהרות של טובין. איפה זה התחיל להתקלקל?
אני יכול להגיד לכם באחריות, שההר הזה שהתגלה השבוע, הוא קצה קצהו של קרחון. מילצ'ן לא לבד, וגם לא פאקר. זה אורח חיים שלם, שאני קראתי לו פעם תעשיית המתנות של משפחת נתניהו.
מתי הנקודה? זאת אומרת, זה כבר התחיל לפני 20 שנה.
לגבי השאלה הזו, קשה לשים את האצבע על נקודה. אני חושב שמדובר בתהליך. תהליך זוחל, שכל הזמן העיץ את עצמו והגביר את המהירות של עצמו. אני חושב גם שהנקודה שבה נכנסה גברת נתניהו לחייו של בנימין...
אתה רומז את זה בספר, אומר את זה כמעט מפורשות.
כן, אבל עוד פעם, אני לא מחווה דעתי לטוב או לרע. אין ספק שהיא הפכה ושינתה את האיש מן הקצה אל הקצה. זה לא שהיה נדיב, כן? נתניהו נולד...
לא, מסתדרים דווקא. כתבת שהם הותחו לאישיות אחת, ואתה יכול להתיך כן. רק מתחות מקבילות.
זו באמת תעלומה, כי תמיד אומרים שהיא מחזיקה עליו משהו, אתה יודע. היום צריך להגיד לכאורה, פן תחטוף איזה תביעה דיבה, כי כל מה שלא נכון, ישר הם מכוונים לעבר זה איזושהי מטרה. אבל תמיד ככה הציבור ראה את זה, אתה בעצם כותב שיש משהו ביניהם.
אני חושב שהיא לא מחזיקה עליו, ואין איזה תיבת פנדורה, ואין איזה איום. אני כן חושב שיש שם כלים שלובים, הוא מאמין רק לה, הוא בוטח רק בה. היא מצליחה ללחוץ על כל כפתורי הפרנויה שלו, ויש לה את תוכנת ההפעלה שלו, יש לה את הסיסמה. בוא נדבר במונחים של העידן החדש. תראה, יש לי גם אנשים שמאוד קרובים אליו, ששמעו ממנו כך או אחרת, ממלמל או אומר, תשמעו, אני לא יכול להרשות לעצמי להתגרש פעם שלישית. אבל אני לא חושב שזה הסיפור. אני חושב שבאמת עם השנים, גם בגלל המבנה האישיותי שלה ושלו, באמת נוצרה התקרבות והתחה והשתלבות של אינטרסים, של אמונות. תשמע, אני שמעתי מאות אנשים שהוא נשבע בשמה, שהוא מטיף להם, תעשו מה שהיא אומרת, היא מתנה שקיבלנו, תיקח אותנו למעלה, היא גאון, המוסד רצה שתהיה, כל הסיפורים האלה שאני חושב שאפילו אתם מכירים כבר, אני חושב שזה אותנטי.
כן, אבל פה אני רוצה להגיד לך בשאלת המיליון הדולר. אתה אומר, כותב בספר...
מיליון השקל, אמרו שזה מיליון שקל.
זה, כן. אדם, אדם מאוד מאוד מוכשר על הכישורים שלו, גם הוא הפוליטיקאי הכי משופשף פה, הוא עושה בית ספר לכולם. איך אדם כל כך מוכשר נופל בבורות שהוא כבר היה בהם ונחלץ מהם באור שינה, והוא כבר היה מלצה להעמיד אותו לדין בעמדי אובלות, ואחר כך עלינו את המתנות שנעלמו מהמעון. איך אדם כל כך חכם נופל? אני התייחסתי לזה בטורים, וכתבתי שכנראה מדובר באיזושהי התמכרות, התנפות נפשית, שאדם יודע שזה פוגע בו, כמו שאדם מכור לסם. אתה אומר לו, אתה לא יודע שזה מזיק לך?
יכול לשאול אגב יעקב את אותו דבר על דרי.
לא, אצל לא זה יותר...
שפרשיותיו חוזרות פתאום באותה...
אנחנו עוד לא יודעים, ניתן לו את חזקת החפות, אבל לגבי נתניהו, זה דפוס שחוזר על עצמו, וכבר פגע בו והזיק בו. איך אתה מסביר את זה?
אני חושב שמה שכתבת לא רחוק מהמציאות. במשפטים קוראים לזה לפעמים, בתור טיעון הגנה, דחף לב בר כיבוש. אני חושב שהוא והיא מכורים לזה. אני חושב שהוא מאמין באמת ובתמים שמגיע לו. הוא מאמין שהוא הקריב את חייו למען עם ישראל, שהוא יכול היה להיות מיליארדר אמריקאי. הוא כבר התקבל למשרה מאוד נוחה בארצות הברית, שהוא אמר את לימודיו, שינה את שמו לשם אמריקאי. הכל היה מוכן לזה שתהיה לו קריירה מאוד מכניסה וחיים נהדרים, ויוני יהיה ראש ממשלה, אבל אז יוני נהרג, והוא נאלץ למלא את מקומו, ואנחנו צריכים למלא את החסר, והמדינה צריכה לדאוג שהוא יחיה כמו טייקון, ואם המדינה לא דואגת לזה, אז הוא ידאג לעצמו בכל הקומבינות האלה. עכשיו, הניצחון ב-2015 שחרר לגמרי את כל המוסרות והעקבות והאיזונים והבלמים שהיו שם קודם. אני חושב שזה אחד האסונות שקרו לו, זה הפך את ההיבריס לדבר שטרם נראה כמותו, למרות שתעשיית המתנות הזו, שעכשיו המשטרה חשפה את הקצה שלה, לא התחילה ב-2015, התחילה הרבה קודם. תראו, הנקודה לשאלתכם, שאולי קלקלה במרכאות את נתניהו בהתחלה, זה הייתה הקדנציה שלו בניו יורק כשגריר באום, כשהוא נחשף לכסף הענק, לא הגדול, הענק, שרובו בידי יהודים בניו יורק, שכולם העריצו אותו. והוא התחיל להסתובב ולהסתופף רק עם מיליארדרים. וכשאתה מסתובב עם רונלד לאודר כל היום, בלימוזינות שהאורך שלהן לא נגמר, ובמסעדות הכי יוקרתיות וחליפות של 5,000 דולר, ובסוף החודש מקבל את המשכורת של משרד החוץ, אתה אומר לעצמך, רגע, ריבונו של עולם, אני פה, מה הקטע? ולאט לאט הוא בנה לעצמו את חגורת המיליארדרים האינסופית, זה כבר התפרסם עם הרשימות שהוא נותן לכל אחד ציון ליד השם לפי כמות הכסף שיש לו וכמות העזרה שהוא נותן, ושם זה התחיל ולאט לאט זה נמשך והפך באמת לחלק מאורח החיים שמגיע לנו ושתיתנו לנו ושתחזיקו אותנו, כי אנחנו פה עושים בקודש. אנחנו שומרים על עם ישראל. אני חושב שאם הוא יספר את כל זה מחובר לפוליגרף, הוא יעבור פוליגרף.
הוא יעבור, כי הוא מאמין במה שהוא אומר.
הוא מאמין באמונה שלמה.
אבל תראה, ביבי הוא לא הראשון. אפשר לומר שמאז רצח רבין היה לנו כאן ארבעה ראשי ממשלה שטבלו בשחיתות ברמה כזאת או אחרת. מה זה אומר בכלל על החברה הישראלית?
גם אם לא שחיתות, נהנתנות, הרי כולם...
נהנתנות דווקא
בכולם. ימי הצניעות נגמרו עם בגין ורבין, ויש לנו ארבעה ראשי ממשלה, אחד גר באקירו, ואחד כבר ישב בכלא על עתים יקרים ועל הכל, ויש לנו גם את נתניהו. זו החברה שלנו.
קודם כל זו עובדה שמאז באמת אהוד ברק, כל ראשי הממשלה נחקרו. וזה אומר עלינו דברים רעים, אבל בוא, למה אתם תשמעו? אנחנו מחר יום שישי, למה אנחנו רוצים לדכא את המאזינים?
לא רוצים להבין, אולי נתניהו, האם הוא תופעה יחידה, או שהוא מקרין משהו שזו החברה הישראלית, רוצים להתאשר, רוצים לזה, יש זילות קצת בשלטון החוק, יכול להיות שאנשים האלה הם סך הכל פני החברה, אז אנחנו לא כל כך יכולים להתלונן עליהם, גם אנחנו היינו יכולים, רוצים להיות עשירים, לא?
תראו, נתניהו זה אקזמפלר, אני חושב ברור שהוא בולט, כן. התופעה, תופעת נתניהו, גם היכולת שלו לחשף את ההמונים, זה דבר שלא היה ואני מקווה גם לא יהיה, וכל זה שכל ראשי הממשלה נחקרו זו גם עובדה. אני מסתכל קדימה על הדור החדש ואני מתעודד. אני חושב שבדור החדש של הפוליטיקאים, התופעה הזאת מאוד הצטמצמה. אם אני מסתכל על, אפילו נפתלי בנט, על אבי גבאי, על יאיר לפיד, על הפוליטיקאים הצעירים יותר.
גדעון סער.
גדעון סער, אני לא חושב, אני חושב שאלה אנשים הרבה יותר ריאליסטיים, והם יודעים את הגבולות, הם רואים את הגדר, את הקו האדום, אני חושב שהמנטליות שלהם קצת שונה, למרות שבסופו של יום כן, הישראלים, אתה שואל היום את הדור הצעיר, מה אתה רוצה? אני רוצה להגיע לטלוויזיה, אני רוצה להיות עשיר, כולם רוצים לעשות סיבוב, כולם רוצים לעשות קומבינה. אז פעם אנשים הלכו לשירות הציבורי כדי לתרום לעם ולמדינה, והיום הם אומרים שמגיע להם על זה כל מיני תגמולים. אני מקווה מאוד שאנחנו נעשה תיקון, ושנתניהו יהיה ראש ממשלה, אולי האחרון, לפחות בעידן שלי, שיחקר, שתהיה לנגדו כבר פעם שלישית המלצת משטרה לכתב אישום.
אתה חושב שהוא יסיים בכלא כמו אולמרט?
אני חושב שבשבועות האחרונים, ובעיקר בשבוע האחרון, מתחזקת האפשרות שזה יקרה. אני לא רואה, ואני מקשיב לכל המשפטנים, שום דרך לסיים את תיק 1000 בלי כתב אישום. ואם יהיה, ואני עוד לא מדבר על 2,000, 3,000 ו-4,000. אלה הכל בונוסים. אני מתמחה בעיקר ב-1000. ואם יהיה כתב אישום...
כי מני מזוז, בנסיבות דומות, סגר לשרון את התיק.
מני
מזוז בנסיבות
דומות... ואליקים רובינשטיין גם סגר בנסיבות דומות לביבי את התיק.
לא, 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 להקים רובינשטיין לא היו נסיבות דומות, כי ביבי לא היה כבר לא היה ראש ממשלה, והוא אמר לעצמו...
אבל הייתה המלצה על שוחד.
הייתה המלצה לא על שוחד, ממש לא על שוחד, והמדי והמתנות זה לא היה שוחד. זה היה נרמה והפרת אמונים. ביבי כבר לא היה ראש ממשלה, ולכן הסיטואציה לא דומה. ומני מזוז, שהתחיל אומנם עם שרון, המשיך אצל אולמרט ופתח לו תיקים כחול אשר על שפת הים בשיטת ההיצף. עכשיו, אני לא רואה מצב משפטית שאי אפשר, שלא יוגש פה כתב אישום לפחות על מרמה והפרת אמונים, ואני לא רואה מצב משפטית שלא ירשיעו וישגרו לבית הסוהר אחרי שראש ממשלה קודם הלך לבית הסוהר על 60,000 שקל. ולכן אני חושב שהדבר הזה מתחזק, למרות שאתם יודעים יותר טוב ממני למי ניתנה הנבואה.
כן, אבל תראה, יש
אבל זה מעבר, יעקב, שנייה, זה מעבר לנבואה. השאלה אם באמת כאן מנדלבליט, כי אנחנו עדיין רואים את הפגישות התכופות שלו עם נתניהו, ושמענו דברים, וראינו איך החקירה מתמוססת, ואיך ההקלטות האלו של תיק 2000, שזה דבר מדהים, שכבו אצלו במשך חודשים, ובאווירה הציבורית שנוצרה, השאלה אם הוא לא יוכל לסגור את התיק. כי אם הוא יוכל, אני מניח שהוא יעשה את זה.
תראו, אתם שואלים עכשיו שאלה שאין לי עליה תשובה, כי אני כל הזמן בודק את נושא מנדלבליט ומתלבט סביב נושא מנדלבליט, ויש לי הרבה ביקורת על מנדלבליט ועל צעדים שהוא לא נקט בחקירה וקצב של חקירה. מצד שני, קשה לי מאוד לבוא בטענות לאדם שהחתים את ארי ארו אל הסכם עד מדינה, שהביא את עורכת הדין ליאת בנארי, שהיא הקילרית הכי גדולה בפרקליטות, להיות פרקליטה מלווה, שליווה את החקירה שאת המלצותיה ראינו את שלשום, צעד צעד, זה הכל היה על דעתו, ואת הכל הוא מכיר, ואת הכל הוא יודע. אני, ובנוסף לכל זה, כמה אנשים שאני הכי מעריך נשבעים ביושרו. אז אני חושב שיש עליו מורה של מלכות, אני חושב שהוא מודע לגודל המעמד, אולי אפילו יותר מדי, אבל אני חושב שהוא איש ישר, שלא ימצמץ ויבין, אני חושב שהוא כבר מבין, שאם לא יתברר פה משהו דרמטי מאוד ומפתיע מאוד, הוא יצטרך להגיש כתב אישום לפחות בתיק אחד, ומכיוון שהוא משפטן באמת מצטיין, אי אפשר להתווכח עם הידע המשפטי שלו, אני נותן בו את מבטחי בשלב הזה, כל עוד לא הוכח אחרת.
בוא נדבר רגע על חוסר הקורלציה, אתה יודע, בכל שוחד יש מקבל ונותן. החלק של קבלה מאוד מאוד ברור, שפע של מתנות וטובות הנאה בכיפים שלא מקבלים מחברים, כולל דרישה, אבל החלק שמה הוא נתן הוא קצת מאורפל, הרי בתכלס מילצ'ן כמעט לא קיבל כלום.
כמו תמיד אצל ביבי.
לא, בתכלס כמעט לא קיבל כלום, החוק על שמו הרי לא עבר התיקון. לא הוקם אזור הסחר החופשי עם חברת טאטה בערוץ 10 בסוף הדבר, מילצ'ן לא קיבל כלום, אז מה, אז על קצת עזרה ליהודי לקבל ויזה בעוד יהודי שעזר לביטחון ישראל,
על זה מאבדים שלטון,
זאת אומרת, אתה אומר,
לא צריך שיהיה מתת, כן.
לצערי, יפה, טוב שהצלת את כבודנו, לצערי יש פה כל כך הרבה ספינים, אפשר להרשיע בשוחד בלי תמורה, נקודה. אין בכלל צורך.
זה תיק 2000 בעצם.
כמובן, בגלל שזה ראש ממשלה, לא, אני גם מדבר על 1,000.
כן.
ומספיק, הרי יש מספיק הרשאות בשוחד של אנשים ששילמו שוחד ולא קיבלו כלום, אבל שלחו את לחמם, ולהפך. זה אחד. שתיים, מתנות לחברים זה כבר לא יהיה כמובן, כי מתנות לחברים לא מתקבלות בהיקף של מיליון שקל, לא מתקבלות על פי דרישה, לא מתקבלות גם כשהנותן בכלל לא בארץ.
אגב, אני חייב נעגים, לומר לך...
ולא בסקיות שחורות ואטומות כשאף אחד לא יראה.
אולי לחדש גם לך שישבנו השבוע עם שר בכיר שמבין משהו בסיגרים ובמקטרת, שביבי חזר לעשן לאחרונה, ולדעתו זה הרבה יותר מ-300 שקל ליום הסיגרים שהוא ישן, הוא אומר זה הסיגרים מהלבל הכי יקר שיש. שזה נכון, מאות דולרים ליום לדעתו.
נכון, והוא קיבל סיגרים לא רק
לחודש.
הוא כן. קיבל סיגרים לא רק ממילצ'ן, הוא קיבל סיגרים מגלריה שלמה של מיטיבים, אבל המשטרה עשתה את עבודתה ולקחה את מה שהיא יכלה הייתה להוכיח. זה אחד. שתיים, ארבע נקודות התמורה שהמשטרה הביאה מאוד מאוד יציבות. חבר'ה, זה לא צריך היה לקרות. מספיק שהוא נקט פעולה. ובנושא רטן טאטה, אני היום הוכחתי כמה שטויות דיבר דן אבי יצחק שלשום, או אתמול, שהוא אמר שביבי לא ידע בכלל, כי אני מספר בספר שלי איך זאב אבן חן ובנו יושבים ב-2010 בלשכת ראש הממשלה, ורטן טאטה ומילצ'ן מגיעים וביבי מציג אותם. זה בפני זה, מספר להם שהם באים במסוק מירדן על איזו השקעה גדולה שחשובה לו מאוד. אחר כך יש לך את הנושא של החוק, שזה בכלל שערוריה. החוק אגב חוקק בכלל הממשלה שלפני.
נכון, רצו להרחיב אותו מ-10 שנים ל-15 שהוא יקבל עוד הטבות.
לא עוד הטבות, מילצ'ן עמד לסיים את התקופה של 10 שנים, והוא רצה עוד 10. ואת זה הוא ביקש מנתניהו, ולתת עוד 10, משרד האוצר התנגד, ולפיד התנגד. ואגב, לפיד הוא לא כזה עד מפתח, כי ארי ארו, הכל היה כתוב אצלו. ורפרנטית במשרד האוצר גם הכירה את זה, והכל היה ברור, לפיד פשוט אישר את האמת, שאלו אותו, והוא אמר, זה כן, זה נכון, ולכן יש כל כך הרבה דברים, גם נושא הוויזה, וגם, בקיצור...
זה שלפיד הפך לעד מרכזי, זה הכוונה של נתניהו, זה בעצם נוח לנתניהו להצביע עליו.
זה ראש אופוזיציה מעיד במשטרה, נגיד יושב ראש קואליציה.
צובע את זה בגוונים פוליטיים.
נכון.
אבל מי שבאמת נחשף למה שלפחות ראינו, חומרי החקירה, רואה שיש שם בסיס הרבה יותר מוצק. לפיד הוא באמת, זה רק הפיקנטריה. אגב, זו לא טעות של המשטרה, שמצטרפת גם לטעויות שעשה אלשיך ברעיון לעובדה, שהם בעצם שיחקו כאן לידיו של נתניהו?
תראה, מצד אחד זה ברור שזה שהמשטרה תדרכה בלילה, גם על לפיד, לא היה חכם, כי במקום שהכותרת תהיה מיליון שקל, הכותרת הייתה יאיר לפיד מפליל את ביבי. מצד שני, אני מלא הערכה למשטרה, שלא מחסה ולא עושה ספינים, ומתדרכת את האמת, ולא מחכה שיעברו יומיים ואז מדליפה את זה. אתה יודע, זה אותו דבר לגבי הרעיון של אלשיך. מצד אחד, הטיימינג עשה נזק. מצד שני, אני מלא הערכה לעובדה שהאיש אמר אמת. הוא הרי לא קבע את הטיימינג, אגב, אילנה דיין ליוותה אותו מעל שנה, אבל הוא ישב, והוא נתן גיבוי לאנשים שלו, וכשהחוקרים מדווחים שבולשים אחריהם, זה מגיע למפכ"ל, והמפכ"ל אומר את זה כדי להפסיק את זה, ואני לגמרי שלם עם מה שאלשיך עשה. ככה שאתה יודע, כל דבר כמו תמיד אפשר לראות את משנה, מכל מיני פוזיציות ורזולוציות.
השאלה היא בין אם אנחנו שמדברים פה לא חיים כאילו בתוך בועה משלנו, כי תראה בדעת הקהל, תראה מה הציבור חושב על זה. אני רואה את הסקרים שפורסמו, הדעת פורסמו שני סקרים, אני לא רואה שם ירידה בכוחו של הליכוד. הוא הצליח באמת ליצור את מסך האשן הזה, או שפשוט המחליפים שלו, כמו גבאי או לפיד, לא נראים לציבור מספיק אטרקטיביים?
קודם כל, יש באמת בעיה עם האלטרנטיבה. שנית, אני מסתכל... שנית, אני לא אחראי על דעת הקהל ועל הסקרים.
לא, אנחנו שואלים, אנחנו אחראים... בתוך עצמנו
אנחנו לא... אחראים לספר לציבור את האמת. הציבור יעשה עם האמת מה שהוא רוצה. יאמין לה, לא יאמין לה, יספר לעצמו סיפורים, יצביע למה שהוא רוצה. בסקרים שפורסמו, וגם לנו במעריב יהיה מחר סקר מעניין, יש אכן מצב של 20, בין 26 ל-28 מנדטים לליכוד, שזה קצת פחות, זה קצת פחות, בין 25 ל-28. זה פחות ממה שהיה לו בבחירות, אבל זה עדיין...
זה יותר ממה שהיה לו בסקרי ערב הבחירות.
רגע, אבל יש הרבה מאוד, בכל הסקרים יש רוב, ולא רוב קטן, שאומר שמאמינים למשטרה ולא נתניהו, שאומר שנתניהו התנהלות שלו מושחתת, או שהוא מושחת, שאומר שהוא צריך לצאת לנבצרות, או להתפטר, רוב. ולכן אתה בעצם רואה שהציבור מאוד מאוד לא שלם עם מה שהוא...
נכון, אבל זה מי...
אבל אומר כרגע, בשלב הזה אני לא יודע עם מי אני רוצה להחליף אותו.
בוא לסיום נדבר.
אז אתה כמעט נוגע בנקודה של ההחלפה. הציבור באמת חושב שהוא מושחת, הציבור באמת חושב שהוא עשה את מה שמיוחס לו, אבל הוא עדיין מקבל יותר מנדטים, כי כמו שאמרנו לפני רגע, עדיין לא רואים לו מחליף ראוי, אין נגדו איזה נתניהו קילר אחר מהצד השני, שידע למנף את זה להצלחה פוליטית, כנראה שגבי ולפיד, שני נכון. אנשים מוכשרים מצד עצמם, בוא נחשוב הפוך, תהיה את מה שזה היה אולמרט או מישהו אחר במצב הזה, הרי נתניהו היה משפד אותו בכוח יומיים.
ברור.
זה כבר קרה. בוא נדבר לסיום על הלוחות זמנים. אנחנו, בהנחה שאת הרגע הזה של ההמלצות, נתניהו צולח, כך זה נראה, אז יש לו עכשיו לפחות שנה. כי עד שיוחלט על כתב אישום בכפוף לשימוע.
אני חושב שכל ספקולציה על לוחות זמנים לא מבוססת על כלום. הלוחות זמנים יש להם ככבודה במקומו מונח, למציאות יש כוח אחר, הרבה יותר משמעותי. אנחנו עוד לא ראינו את החקירה בצוללות, עוד לא ראינו את החקירה בצוללות.
אלה התיקים היותר כבדים, צוללות, בזק שהעובדות נמצאות שם על השולחן.
תקשיבו, המלצות פגעו לנתניהו במערכת החיסונית, וכרגע הוא כאילו מושפז בטיפול נמרץ, מורדם ומונשם, וכל זיהום מזדמן יכול להרוג אותו כמובן פוליטית. אנחנו מדברים עכשיו על הפוליטיקה.
אגב, זה קרה לאולמר שהתחילו בחקירה אחת שלא יצא ממנה כלום, אבל אז פתאום נפתחה תיבת פנדורה, התחילו
לא,
עוד
מה
חקירות.
מה שהרג את המערכת החיסונית של אולמרט, זה מלחמת לבנון השנייה. ואז הוא נכנס למצב שנתניהו נמצא בו היום. עכשיו אני חושב ש... שכדאי להמתין להתפתחויות, והמציאות בסוף תגרור אותנו למקומות אחרים שיתרפו את הקלפים.
התפתחויות מן הסתם תהיינה גם בתיק בזק. נכון. ששם אף אחד לא יוכל להגיד שזה סיגרים ושמפניה.
נכון.
אוקיי, הפרשן הפוליטי שתמערים סוף שבוע בין כספית.
פרק למהדורה השלישית כבר יש לך, כתוספת.
כרגע המהדורה החמישית.
זה ספר שלא ייגמר, חמישית. שלא ייגמר להיכתב, אתה יודע?
כן, זה ספר שימשך לעולם.
כן. אוקיי, תודה רבה לך, שבת שלום.
תודה חברים, שבת שלום.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שנים חיכיתם לבשורה הזו, עכשיו זה קורה. יש חסד בארות יצחק, פתחנו יותר מוצרים, יותר טריות, יותר אפשרויות במקום אחד. מגוון עצום של מחלקות, יש עמדות שרוק וקנה לקנייה מהירה בלי תור, יש חנייה בשפע, יש. יש חסד בארות יצחק, ממציאים את חוויית הקנייה מחדש.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזו.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי פה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
שלום לכם, כאן ניר ברקת, ראש העיר ירושלים. לרגל 50 שנה לאיחוד העיר, אני שמח להגיש לכם את מסע חבורת תרי"ג בסמטאות ירושלים.
שמעו נא את דבר מלך ישראל! דוד מלכנו קיבל את ברכת הכהן הגדול.
חבורת תרי"ג בסמטאות ירושלים, מחולק בימים אלה לתושבי ירושלים. ניתן להאזין לתקליטור גם בטלפון 0722-796666 בשלוחה 4.
תלפן ודאי את זכויותיך בביטוח לאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. החברה המרכזית למימוש זכויות. כוכבית 5700, כוכבית 5700. פתיחת תיק חינם.
טיפ מהיר שכדאי להכיר. מחליפים את נורות הליבון וההלוגן בנורות פלואורסצנט או בנורות לד, חוסכים כ-80% מצריכת החשמל לתאורה ומצמצמים את תדירות החלפת הנורות. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
התהפכת על הראש? עזוב את מיחם השבת המסוכן ועבור לנועם אחד. נועם אחד, המיני בר המהיר בעולם עם המיכל המשפחתי שנותן לכם גם בשבת מים קרים וחמים ברגע אחד. מאושר לשימוש בשבת בחשרות בדץ מאדרין הרב רובין. ועכשיו מבצע מיוחד לזמן מוגבל. קנו מיני בר נועם אחד וקבלו מאסטר סלייסר מקורי מתנה. המלאי מוגבל, כפוף לתקנון. חייגו עכשיו כוכבית 85-10. נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
מהיום לא מבשלים ונהנים יותר. בימי שישי במסעדת צנעני, שוק אוכל מוכן של השף מאיר דוד. תבשילי גדרה, פינה ארגנטינאית לקרנבורים, מבחר גדול של תוספות וירקניות, 30 סוגי סלטי הבית, חמין בשרי, מנות צמחוניות ומבחר דגים בהשגחת הרב מחפוד, ז'בוטינסקי 92 בני ברק. להזמנות 03-578-04-59.
זוהי הודעה מארגון יד עזרה ושולמית. אם אתם חקלאים, ספקי או יצרני מזון, ביגוד, הנעלה וכל תחום המשווק או מוכר מוצרי צריכה ומזון, אנו פונים בבקשת תרומת סחורות בעבור אלפי משפחות נזקקות וילדים יתומים במצב כלכלי קשה. ובנוסף תוכלו להזדקות במס לפי פקודת מס הכנסה סעיף 46. ספקים, לתרומת סחורות לארגון יד עזרה ושולמית חייגו עכשיו כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. התרומה לכלל פעילות העמותה.
הלו?
שלום, יובל?
כן?
היי, רצינו להציע לך לשדרג את חבילת התקשורת שלך חינם ולקבל טאבלט מתנה.
טאבלט מתנה?
כן, מתנה! שתצטרך לשלם עליה בכל חודש בתקווה שלא תשים לב.
כללי המשחק השתנו. הרשות להגנת הצרכן חייבה חברות תקשורת ב5 מיליון שקלים בגין הטעיה זו. הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן נאבקת גם בחברות התקשורת.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
באירוע רפואי מחייגים 101. מערכת מד"א מזניקה באופן אוטומטי את צוותי מד"א המקצועיים ואת ארגוני ההצלה. 6,000 כוננים ו-500 אופנוענים מהיחידות המיוחדות של מד"א בפריסה ארצית יגיעו אליכם בתוך דקות. מגן דוד אדום, מקצוענים בהצלת חיים.
לראשונה, קורס מרצים מורחב של ערכים, הקורס המקצועי, המקיף והגדול מסוגו להכשרת מרצים. כל מה שצריך לדעת על המרצה, ההרצאה, הקהל ומה שמסביב. המתאימים יצטרפו לעתודת המרצים של ערכים, לפרטים 02-5000-188. אחרי הקורס הזה, כבר תדברו אחרת.
הדרן, המכשיר השמור ביותר בעולם והיחיד עם טכנולוגיה טריפל סייף להגנת סייבר משולשת. טאבלט ווייז מייל של הדרן במבחר גדלים ומחירים. חייגו עכשיו כוכבית 3230 באישור בית דין צדק בני ברק. פשוט עובד. הדרן, כוכבית 3230.
עכשיו איתכם פיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום. פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
עד כאן התוכנית פיל פוליטיקה לשבוע זה. יעקב, באולפן ירושלים.
כן, שומעים אתכם, אני עדיין
תחת הרושם. אתה עדיין תחת הרושם של הרעיון
המקיף. אתה יודע, ברעיון הזה יש דבר אחד בגלל אורך הזמן, באילוצים שלו גם כן, לא דיברנו איתו קצת על היחס של המפלגות החרדיות לנתניהו, אנחנו שמענו היום...
מה זה, הרצאה?
זה לא הרצה, אתה יודע, הראשון שיצא להגן עליו, אבי.
נעריצה, מנקדישך.
אתה שמת לב
מי הראשון שיצא... ליצמן הראשון שיצא להגן עליו באיזו מתקפה, ארסית הלפיד, אגב...
לא, טכנית, אם אני מדבר על לוח, אז אני הראשון שהגן עליו...
מקלב.
לא, היה הראשון נתניהו, ההמלצות עוד לא יבשה עליהם הדיו, והאולפנים רק נפתחו, וגפני טוען שעל המלצות לא לוקחים לדין... ואנחנו תומכים בו ומחזקים אותו, יצא בהם מין קמפיין וזכאי, ואתה יודע, אני בהחלט מבין את זה. אני כתבתי בשבוע בטור שלי, שכעומק האהדה, כך עומק הפחד. גפני, כמי שמוביל לדגל התורה, ודגל התורה נחשבת כאילו...
תגיד, יש לי שאלה. מה היה קורה עם ההמלצות האלה? היו באות, ההמלצות האלה היו באות לפני 3 שנים. כשהייתה לנו כאן ממשלה של לפיד ונתניהו, אז כל השיח היה נשמע אחר, אבל אתה יודע מה.
אני לא כל כך בטוח, אתה יודע, אבי, דיברנו על זה פעם, אני לא כל כך בטוח בנקודה הזאת, כי גם בשנתיים הקשות והיבשות האלה, תמיד היה לנתניהו איזה דו שיח עם המפלגות החרדיות, היה מזמין אותם אליו הביתה ויושבים בגינה, והוא אומר להם, תראו כמה קשה לי, אבל אני לא יכול, כי לפיד ובנט סגרו לי.
הם ישבו בגינה, אבל את עולם התורה הוציאו אל מחוץ לגדר.
נכון, הוא אמר להם, תביאו יותר. אגב, זוכר שהיינו
פה בלשכת ראש הממשלה. הוא אמר לנו, אם יהיו תוצאות עוד פעם, שבהם לפיד יקבל כזה מספר מנדטים, אני אלך איתו שוב לממשלה. אין אהבות וסנאות בפוליטיקה.
כן, אבל את האופציה
הזאת... אבל אצלנו יש הערצה עיוורת משום מה
לנתניהו. אגב, אתה שם לב שהערצה הזאת היא לא רק אצל המפלגות, היא גם ברחוב, הרי התפרסם סקר שבן כספיק הזכיר אותו, שאתה גם, אתה הזכרת אותו לפני כן בפתיח שלנו, שרוב החרדים מאמינים לנתניהו, אז יש לכם איזה
הרצה ברחוב.
בגלל הרצה כמעית שאצלנו כל אדם הוא באמת בחזקת זכאי, גם אם תוכח אשמתו.
יש משהו כלפי נתניהו עוד מ-96,
נתניהו טוב ליהודים.
שהרחוב החרדי סוגד לו. אי אפשר להתעלם מזה, אתה רואה את זה. אנחנו כמי שלפעמים מבקרים אותו, אני לפעמים, אתה יותר מלפעמים.
אנחנו חוטפים על זה מכל כיוון.
מה זה חוטפים? מכל כיוון. טוב, בנימה אופטימית זו נסיים. יעקב, יש לך איזה שיר סיום לראש חודש?
כן, אז הזכרת מקודם את יעקב ליצמן, שאתה יודע, הוא שמח לעשות שני דברים במכה אחת. דבר ראשון, להגן על נתניהו, כי צריכים אותו. ודבר שני, להכניס ללפיד, הנמסיס שלו, על זה שהוא הלך להלשין.
הזכרנו את המן.
הוא הלך להלשין עליו, כי הוא גם תקף אותו. אתה יודע, לא צריכים לפרוט פה את מערכת היחסים בין ליצמן ולפיד, שיחיס
סנועה שיכולה להיות. לפני שאתה בוחר את השיר, אנחנו נאמר תודה רבה לטכנאי שלנו, מנדיור, ולמפיק שלנו, שלמה פולק. ותן לנו איזה שיר לא עכשווי, משהו ככה...
טוב, אז משהו שקשור לזה, אנחנו בראש חודש אדר, ואנחנו יש לנו את שושנת יעקב צהלה ושמחה, במקרה שלנו זה יכול להיות אולי יעקב ליצמן, אבל אני מקווה שבאמת יהיה לו סיבה לשמחה שההמלצות יתפוגגו, כי אם ההמלצות לא יתפוגגו, אז באמת לא יהיה לנו שום סיבה לשמחה, אבל זה ראש חודש אדר, ואנחנו צריכים להיות אופטימיים.
ותקוותם בכל דור.
בכל דור בדור, שושנת יעקב צהלה ושמחה.
בן ציון שנקר.
כמובן.
נפלא. שבת שלום.
שושנה שגב צהלה ושמחה. רואי שם יחד חיילה שמור דחי.
Hey!